לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שני, יוטט בתמוז תשע"ט, הוא יומן לפי שעה היום. אנחנו כמובן נפתח עם לא מעט פוליטיקה, אבל לא רק פוליטיקה תהיה לנו היום. מיד נביא בפניכם רעיון שקיימנו עם השר להגנת הסביבה, מורשת וירושלים, השר זאב אלקין. דיברנו איתו על מעמדה הפוליטי של איילת שקד. למה היא לא בליכוד? דיברנו איתו גם כמובן על הייחודים השונים במפלגות הימין, האם כדאי אולי לרוץ כשני ראשים ולא כראש אחד, מה עדיף למחנה הלאומי? דיברנו איתו גם על החיבור עם משה כחלון, החיבור הזה שאמור היה להביא את הליכוד לסביבות 40 מנדטים, אבל איכשהו מהרגע שהוא קרה התדרדר הליכוד לסביבות 30. גם על הקול הרוסי ואביגדור ליברמן, כפי שניתן לשער, השר אלקין ייוצב איפשהו בקדמת המאבק על הקול הרוסי. וגם לאהוד ברק ביקשנו את התייחסותו של השר אלקין, גם לו, גם לתהיות המוסריות שנקשרו בשמו של אהוד ברק. נדבר גם עם חברת הכנסת עידית סילמן מהבית היהודי, נדבר איתה על מהלך חילופי הבכורה בימין החדש, גם למהלכי האיחוד בכלל במפלגות הימין, וגם למפלגה החדשה, נועם, נבקש את התייחסותה של חברת הכנסת סילמן. מכאן נעבור להישג אמש, נבחרת העתודה של ישראל בכדורסל עשתה היסטוריה כשהיא שמרה על תוארה כאלופת אירופה, זו השנה השנייה. נדבר על ההישג הזה וגם על הכישרונות המבטיחים לכאורה את עתיד הכדורסל הישראלי, ולשם כך יהיה איתנו כאן מיקי ברקוביץ'. נספר על צעד נוסף בדרך לפיצויים של פלסטינים שעונו בידי מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית. בית המשפט המחוזי בירושלים פסק כי הרשות אחראית לחטיפתם, כליאתם ועינוים של 8 משתפי פעולה נוספים עם ישראל. אנחנו נדבר עם בקוחם, עורך הדין ברק קדם. נשמע קצת על הסיפור הזה, סיפור כואב, קשה, שנמשך יותר מדי זמן. העינויים והפיצוי. וגם נשמע על המאבק בין שתי חברות הלבשת ספורט, ברוקס וספידו, הן נאבקות על השאלה האם הווי שבסמלן המסחרי מטעה צרכנים או אולי לא. בית המשפט כבר הכריע בעניין הזה, אבל צפוי ערעור. אנחנו נדבר בכלל על כל הסוגיה הזאת של סמלים מסחריים של חברה, איך וי קטן הופך להיות שייך לחברה כזו או אחרת, ואי אפשר יותר להעתיק אותו גם אם משנים לו את הצבע ואת הצורה. נדבר עם מומחה לסוגיה הזו. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום לשר להגנת הסביבה, מורשת וירושלים, השר זאב אלקין, שלום לך.
שלום, שלום.
למה להבנתך שקד לא נמצאת כעת בליכוד?
כי בליכוד היו פריימריז, כמו שאתה יודע, לפני הבחירות הקודמות, היא בחרה אז לא להתמודד בליכוד. בשונה ממה שעשו אנשים חדשים שבאו לליכוד, כמו למשל השר יואב גלנט, שעזב את מפלגת כולנו, בא להתמודד, יבחר גבוה, אפילו מעליי בעשירייה הראשונה, כמו ראש עיריית ירושלים ניר ברקת, שעזב תפקיד מאוד חשוב ומאוד מרכזי כמו ראש עיריית ירושלים, ובא להתמודד כמו כולם וגם נבחר. וכמו שמקובל שעושים בליכוד, כשאנשים באים מתמודדים, אנחנו מפלגה דמוקרטית. הפעם לא עשינו פריימריז, בגלל שזה בחירות מיד אחרי בחירות, אלא עשינו הקפאת מצב של הרשימה. בפעם הבאה כשיהיו פריימריז, בהחלט הילד שקד תוכל להתמודד, כי אני גם חושב שזה מה שהיא תעשה.
חושב או יודע, יש לך איזשהו דיבור איתה? זאת אומרת, ברור לך שזה הכיוון? בפריימריז הבאים היא מתמודדת?
אני לא יודע, זה צריך לי, אני לא דובר של הילד, אבל אין ספק, והילד לא הסתירה את זה, שהרצון שלה היה להגיע לליכוד. היא מבינה שזה המגרש שבו למעשה מתבצעות ההכרעות האמיתיות של הגורל של המחנה הלאומי. זו מפלגה מובילה את המחנה הלאומי, ושם עיקר התמודדות לאן מדינת ישראל הולכת, ולכן כל פוליטיקאי מימין שרוצה להשפיע באמת ורוצה להיות בצמתים מרכזיים של קבלת החלטות, מבין שהמגרש של הליכוד הוא המגרש שממנו הוא רוצה להשפיע, אם הוא רוצה להשתתף בתהליך הזה בגדול. ואני חושב שהילד מבינה את זה מזמן ורצתה להיות שם. הפעם בגלל שהיא בחרה בבחירות הקודמות להתמודד בימין החדש ולא הסתכנה כמו שהסתכנו אחרים להתמודד בתוך הליכוד, אז
היה לו... הפעם בעצם לא הייתה לה ברירה, אני מבין, כי אין פריימריז, אז או שריון או אופציה שנשארה.
נכון, שריון אפילו, נכון לעכשיו שריון אפילו אין אופציה משפטית כזאת, כי ראש ממשלה ויתר על זכותו לשריין, כי חלק מההסכם שעשינו עם מפלגת כולנו, כדי לא לאפשר את פיזור קולות בגוש ונפילה של עוד מפלגה אחת מגוש הימין מתחת לאחוז החסימה. לכן האופציה הזאת לא קיימת בכלל. פעם הבאה כשיהיו פריימריז היא תהיה פתוחה.
הזכרת את כולנו, אז לפני שנעבור הלאה, לאן היא נעלמה? זאת הייתם אמורים להיות עכשיו לפחות 39-40 מנדטים, אתם רק ירדתם מאז. יכול להיות שעשיתם מקח טעות כי לקחתם שר אוצר שרק אחרי שחתמתם איתו התברר שבעצם לא היה כזה מוצלח כפי שאולי רציתם להאמין?
זה לא עניין של מוצלח או לא מוצלח. אנחנו ידענו שאנחנו הולכים לשלם מחיר על החיבור הזה, אבל אם כחלון היה מתמודד לבד, הוא היה שורף את הקולות האלה מתחת לאחוז החסימה, ולכן אנשים בליכוד למעשה פעלו בניגוד לאינטרס האישי שלהם, כן? פינו את מקומם לטובת ארבעת החברי כנסת של כחלון, על חשבונם, כל אחד זז ממקום אחד, משניים, משלושה, מארבעה, בשביל שלא יהיה בזבוז קולות בגוש. הרי מה שאנחנו מבקשים מהשותפים שלנו, של מפלגות קטנות בימין, אנחנו גזרנו גם על עצמנו, ושילמנו את המחיר הזה.
כן, אבל ידע נתניהו כשדאג לבזבוז קולות בימין, לפני הבחירות הקודמות, לדאוג לזה שתהיה איזושהי אחדות. אולי נכון היה לחבר את כחלון למישהו אחר ולא לקחת אותו אליכם, כי בסוף השבר רק הפסדתם.
מי זה מישהו אחר? היה ברור שמשלם.
אולי בנט, אולי בנט, לבוא לכחלון ולבנט.
תמיד כשאתה עושה אחדות אתה יודע שיש מחיר. אני לא חושב שהיה סיכוי לחיבור של כחלון ובנט. בכל זאת, מפלגה של כחלון היא מפלגה שאין לה שום גוון דתי. בנט בכל זאת חצי מפלגה דתית לאומית, לא חושב שהיה שם פוטנציאל, כחלון גם לא היה מסכים להיות מספר 2 או 3 של בנט או של הילד שקט, לכן לזה לא הייתה ברירה, אלא המקום, הדרך היחידה לעשות את זה הייתה דרך הליכוד. עשינו את זה, שלמנו את המחיר, ביודעים. לפעמים כשאתה דואג להצלחה של המחנה כולו, אתה צריך לשלם מחיר אישי. אפילו אני זזתי מקום אחד ברשימה, יש חבריי שזזו 2, 3, יש כאלה שאפילו 4 מקומות, יכול להיות שיש כאלה שבגלל זה לא יהיו בכנסת, אבל אנשים הצביעו כמעט פה אחד בעד החיבור הזה, כי הבינו שזה נכון למחנה הלאומי כולו.
אז אתה אומר, המחיר הזה שולם ביודעים, מה יביא להערכתך, ויש לך לא מעט ניסיון בתביעת מתווים קואליציוניים, מה יביא להצלחת מחנה הימין? מפלגה אחת או שתיים מימין לליכוד?
אני לא יודע, אני לא חושב שזה תפקיד שלי. מנהיגי מחנה ימין צריכים לקבל את ההחלטה הזאת. אני חושב שבארגון נכון, כן, שאף אחד לא נשאר בחוץ, אלא כל המפלגות הקטנות, כולל פייגלין, כולל עוצמה, אם כולם נכנסים לאחת משתי מפלגות הגדולות, גם שתי מפלגות יכולות לעבור בוודאות את אחוז החסימה, אבל זה עוד פעם בתנאי שאף אחד לא נשאר מאחור. אבל כמובן אם בסוף יהיו יותר משתי מפלגות וישארו כל מיני רסיסים בחוץ בגלל אגו או מאבקים על מיקומים, אז כמובן עוד פעם מחנה לאומי ישלם את המחיר. הרי יכולנו עכשיו להיות עם מפלגת ימין אם לא הטעות של בנט ושקט כשהם פלגו את הבית היהודי.
כן, מסתבר שבסופו של דבר, בלי ליברמן אבל לא תהיה ממשלה, כך זה כל הסקרים האחרונים.
אני מציע לא... אני
כן, אתה לא... לא...
אני רוצה להזכיר לכולנו שלפי הסקרים, כחול לבן הייתה צריכה להרכיב ממשלה. אפילו, אתה זוכר היטב כמוני את הנאום ניצחון של בני גנץ בעקבות מדגם בחירות של אחד מהערוצים. בני גנץ, עכשיו כשדיברו על האורך כהונה של ראשי ממשלה, ומדברים על זה של נתניהו יש כהונה הכי ארוכה, היה מי שכתב שראש הממשלה עם כהונה הכי קצרה, זה היה בני גנץ, היא לקחה שעתיים.
אבל אולי בכל זאת, כדי לפתוח אופציות, לא נכון לתייג אותו כשמאל, כדמון הגדול של הבחירות הקודמות, כי יכול להיות שבאמת יומיים אחרי התוצאות, תצטרכו לשבת איתו.
זה לא עניין איך אנחנו מתייגים את ליברמן, זה עניין של ההחלטות שהוא קיבל. ליברמן אומר, הפעם אגב גלוי, הוא לא מסביר שום דבר מהבוחרים שלו, הוא אומר את זה ממש בצורה גלויה, הוא אומר, אני לא אהיה חלק מממשלת ימין, הוא קורא לממשלת ימין שרה, כן? אני עם חרדים לא יישב באותה ממשלה, אני רוצה רק ממשלת אחדות, קרי, אני מתעקש שגנץ ולפיד יהיו חלק מהממשלה, אני מתעקש שחלק מהמפלגות של המחנה הלאומי יהיו בחוץ, הרי הוא אומר ממשלה בלי חרדים ובלי סמוטריצ'ים, קרי, בלי איכות
מפלגות הימין. בלי משיחיים ובלי חרדים, כן.
הוא אמר סמוטריצ'ים, אמר, קרא לדבר בשמו, אז הוא אומר שגם איכות מפלגות הימין פסול בעיניו, לא יודע מה לגבי הימין החדש, כן, לא, צריך לשאול אותו, אני לא דובר של ליברמן, וליברמן אומר עוד משהו, הוא אומר, מבחינתי גם גנץ יכול להיות ראש ממשלה, אם הוא יקבל יותר מנדטים מהליכוד. לכן, אגב, עוד בשלב של ההמלצות אצל הנשיא, הנקודה הקריטית זה מספר מנדטים של הליכוד, כי עכשיו ליברמן בנה לעצמו תירוץ, אמר, אם גנץ יקבל יותר מליכוד, אני אמליץ על גנץ. הוא אומר את זה בלי קהל וסק, בצורה גלויה. ולכן עוד יותר מהבחירות הקודמות, מספר מנדטים של הליכוד הוא יהיה דרמטי, אפילו עוד בשלב מאוד מקדמי של המלצות אצל הנשיא.
על פניו נראה שאדם הרע שעובר בין הליכוד לישראל ביתנו, יביא את ליברמן בכל מקרה, גם אם
לא,
הליכוד
לא,
יהיה
לא,
שני מנדטים יותר, להעדיף
לא
את
נכון,
גנץ,
אני
לא?
מציע, אני מציע להקשיב למה שאביגדור ליברמן אומר, הרי כבר כמה פעמים אנשים טעו בזה, אמרו שהוא לא מתכוון, שהוא סתם אומר, אני אמרתי במהלך כל מסע ומתן שיש סבירות מאוד גבולה שלא תקום ממשלה, אנשים לא ימינו לי, ואמרתי, תקשיבו היטב למה ליברמן אומר, ותראו שזה יכול לקרות. אני למדתי את זה על בשרי ב-2015, כשהייתי בין מנהלי צוות מסע ומתן של הליכוד, וליברמן אמר שאם לא יהיו הסכמות בנושאים מסוימים, הוא לא ייכנס לממשלה, הוא לא נכנס, ב-2015. לכן אני מציע להקשיב למה שהוא אומר, ולקחת את זה ברצינות, והוא אומר דברים מאוד ברורים. הוא אמר, אם כחול לבן יקבלו יותר מנדטים מהליכוד, הם צריכים להיות בראשות ממשלה. וכל מי שמסתכל על הסקרים היום, הרי תסתכל, גוש השמאל פלוס ליברמן, ולכאורה לפי סקרים שהוא זה יותר מ-60 מנדטים, נכון? אז לפי זה, אם נקבל פחות מנדטים מגנץ, גנץ יקבל יותר מ-60 המלצות, ועליו תוצאה להרכבת ממשלה. לכן כמות מנדטים של הליכוד היא קריטית, אפילו לשלב מקדמי הזה, עוד לפני שמקימים ממשלה, מי בכלל מקבל את הזכות להרכיב.
וכחלק מהמאבק הזה בליברמן, אתם מתכוונים והתחלתם כבר לפנות למה שנקרא הקול הרוסי, ושם אתה מקבל תפקיד מרכזי מאוד, בגלל הנגישות שלך, השפה, התרבות, השיח, הישיר יותר עם הקהל הזה. מה תגידו להם?
קודם כל, אני לא מחכה לדבר עם הקהל דוברי רוסית, שיהיו בחירות ויקרב מול ליברמן. אני עובד מול הקהל הזה במשך שנים, מאז שאני בפוליטיקה, בקידום חקיקה לנושאים שרלוונטיים לסוגיות ספציפיות, בין השאר של המגזר הזה, ובנושאים אחרים. פעלתי שנה כשהייתי שר הקליטה בממשלה הזאת, עד שליברמן הצטרף לממשלה, והתיק הזה נלקח ממני. לכן יש לי מעמד בקרב הקהל הזה בכל הסקרים שנעשו, על המעמד של פוליטיקאים דוברי רוסית, שאגב ליברמן בדרך כלל לא שמים אותו בסקרים האלה ליתר ביטחון, שאם חסות הלילה לא יצא לישון שלא יהיה ביזיון, אבל בכל הסקרים שנעשו בשנים האחרונות שאני ראיתי, אני יצאתי במקום ראשון, או אפשר להגיד שנייח עליי ליברמן, בהנחה שהוא אם היה בסקר היה יוצא לישון.
זאת אומרת, עשו סקרים על יחסו של הקהל הרוסי למועמדים דוברי רוסית, וליברמן לא היה מועמד שם?
יש בדרך כלל כלי תקשורת דוברי רוסית מאוד מפחדים לפגוע במעמדו של ליברמן, אז בדרך כלל הוא מעל, מה שנקרא, מעל בני תמותה, אז לא שמים אותו בסקרים כאלה, שמים את כל הפוליטיקאים דוברי רוסית, ותמיד יצאתי שם מאוד גבוה ראשון או בקצת מהמקומות הראשונים. לכן, כמו שאמרתי לך, אני לא חכה לבחירות או לקטטה מסוימת מול ליברמן כדי לעבוד מול הקהל הזה, כמו גם מול קהלים אחרים. כמו שאני עובד מול הקהל של ההתיישבות והציונות דתית במשך כל השנים, ואני תמיד כתובת, לא משנה באיזה מקום אני נמצא, ואיי באים כדי לפתור בעיות ולהתייעץ ולקדם דברים, לא משנה שר למה אני או שאני חבר כנסת, הציבור ציוני דתי וההתיישבות בפרט תמיד רואים כתובת מרכזית בממשלה ובכנסת.
אבל בכל זאת, מה הדגשים שתיתנו כרגע? יש לנו עוד חודשיים בערך עד לבחירות. מה תגידו לקהל הרוסי?
את נגדת האמת, מה עשינו, מה אנחנו מתכוונים לעשות. אנחנו גם חושבים שחלק מההבטחות שישראל ביתנו מפריחה בכל מערכת בחירות הן הבטחות סרק. הרי אתה מכיר, בכל מערכת בחירות לליברמן יש הבטחה שאחר כך בינה לבין מציאות המרחק הוא מאוד גדול. בכל מערכת בחירות יש איזשהו טריק אחר שסוחב בוחרים. בסופו של דבר, את הבעיות, רוב הבעיות של הקהילה לא פתר. של הקהילה הדוברת רוסית. ואגב, נגיד עוד משהו. אני חושב שרוב מוחלט של הבוחרים דוברי רוסית הם במרכז ימין, הם לא בשמאל. ולכן גם הם צריכים להבין שאליבא דליברמן עצמו, אם לא נקבל מספיק מנדט, אם תהיה פה ממשלה ברשות שמאל, כי ליברמן אומר, אם גנץ יקבל יותר, אני אמליץ עליו. ולכן מי שלא רוצה פה ממשלת שמאל חלשה שתורכב מגנץ, לפיד וברק, והציבור דובר רוסית זוכר היטב את השגיאה שלו כשהוא הלך בעקבות ברק וקיבל ממשלה נוראית שהביאה עלינו אינתיפאדה שנייה ומאות הרוגים. מאז הוא התפקח מהרעיון הזה לתמוך בגנרלים שבשמאל, כן, זה היה התפקחות קשה בימי ברק. אז אני חושב שבסופו של דבר הציבור הדובר רוסית רובו לא רוצה פה ממשלת שמאל, ולכן ברגע שהוא יבין שכשהם לא מצביעים לליכוד הם למעשה, יכול להיות שגוזרים על עצמה הממשלה של גנץ, לפיד וברק. הם מבינים מה גודל השעה.
ממש לסיום עוד עניין אחד, אהוד ברק נכנס בסערה גדולה לזירה הפוליטית הנוכחית, אבל ככה המגדל הקלפים שלו קורס בגלל כל הבעיות והחשדות והטענות. עד כמה הסוגיות האלה, ענייני התואר המידות, יעסיק אתכם כשאתם מתכוונים לנגח את ברק?
אנחנו אומרים לברק את האמת. קודם כל, הציבור הישראלי מכיר את ברק. כמות המנדטים שיש לו היא לא בגלל פרסומים כאלה או אחרים. אני מזכיר לך, כשהוא נכנס בסערה וכל כלי תקשורת התחילו לעבוד אצלו ולפמפם אותו, כמו שפמפמו את גנץ בבחירות הקודמות, אתה ראית שהוא עדיין היה עם 6 מנדטים. למה? בדיוק בגלל מה שאמרתי לך, כי עוד ברק היה ראש ממשלה הכי כושל בהיסטוריה של מדינת ישראל, אגב, עם כהונה הכי קצרה. ולא במקרה, כי הוא הביא עלינו אסונות. הוא שם על השולחן מול ערפאת הצעה מדינית במרכאות הכי אובדנית למדינת ישראל, אפילו את הר הבית הציע לחלק, ושלא לדבר על חלוקת ירושלים, והביא עלינו, לא שלום, אלא הביא עלינו אינתיפאדה השנייה עם מאות הרוגים. אז מי זה אהוד ברק? הציבור הישראלי עוד זוכר איתה. זה נכון שזיכרון ציבורי הוא קצר, אבל בכל זאת אנשים זוכרים. ולכן זה הדבר המרכזי, זאת הסיבה העיקרית שבגללה לברק אין תמיכה, וכל השאר זה כבר מה שנקרא קצף על פני המים. הוא רק מראה כמה יש צביעות גם בחלק מהתקשורת וגם בשמאל, כי מצד אחד עושים קמפיין על הראש של נתניהו, עם כל מיני פרסומים וכל מיני הדלפות, ומצד שני אף אחד לא מתעסק בשאלות האמיתיות על אהוד ברק, ואפילו אני לא רוצה ללכת למקומות הזהובים של השאלות האלה, אלא אפילו העובדות שברק לא מכחיש אותם בעצמו, כן, שהוא קיים שותפות עסקית עם אפשטיין, ואפשטיין השקיע כסף גדול בעסקים שלו, של ברק, אחרי שהוא הורשע בשידול קטינים לזנות, כן, אז אי אפשר פה להגיד, לא ידעתי, אי אפשר לה, בן אדם הורשע, היה ידוע, פורסם, והוא עדיין ראה בו שותף וחבר לגיטימי, והמשיק ביחסי חברות שלו, והורשע גם על מה, כן, אמרנו על מה, ודבר שני, עד היום, למרות שקרן וקסנר אפשרה לברק לפרסם על מה הוא קיבל את הכסף, הוא מסרב לעשות את זה. אז כשיש שאלות כבדות כאלה, היית מצפה מאהוד ברק עצמו, שהוא מרבה להאשים את נתניהו, מאנשים שהם ברשימה שלו, מאנשי שמאל אחרים, מהתקשורת, לתת משקל לעובדות האלה. עוד פעם, אני לא מדבר על כל מיני שמועות כאלה או אחרות, שם זה בצד, אבל זה עובדות שברק מאשר אותן. אז היית מצפה שהוא ישאל שאלות קשות על הנושאים האלה, וזה לא בדיוק
קורה. וכל זה לא קורה. השר זאב אלקין, אני מאוד מודה לך על הדברים, תקופה סוערת לפנינו. תודה, יום טוב.
תודה, תקופה סוערת מלפנינו, ומכאן האחריות של מנהיגים כל המפלגות בימין לעשות הכל, כדי שאף כל ילך לאיבוד. שתי מפלגות או מפלגה אחת, אבל אסור שמישהו יישאר בחוץ, אין לימין את הפריבילגיה לבזבז ולזרוק לפח אפילו כל אחד.
שר אלקין, תודה רבה. כל טוב. שלום, שלום. שלום וצהריים טובים. אנחנו אומרים לחברת הכנסת עידית סילמן, איחוד מפלגות הימין. שלום לך.
הבית היהודי, צהריים טובים.
הבית היהודי, איחוד מפלגות הימין. מה זאת? אז עכשיו אתם ביחד, לא?
כן, בינתיים.
יש חתימה.
שוב, לא אותו דבר כמו שהיה, את האיחוד הלאומי והבית היהודי. כמובן, מסמרנו את שני הרשימות, ואיחוד הסכם שרצים ביחד, ואנחנו מתקדמים.
איך מתקבל אצלכם כל מהלך החילופין בימין החדש? זה מסייע לאיחוד עתידי, מקשה עליו, משאיר את המצב אותו דבר? איך את רואה את הדבר?
תראה, בסופו של דבר זה מבהיר את התמונה. עד עכשיו התמונה באמת בימין החדש לא הייתה ברורה איך זה הולך. כרגע אנחנו רואים שיש איזשהו חיבור עם הילד שקט בראש, וזה בסדר לגמרי שהתחברו, אבל אני אומרת שוב פעם, התיאבון הזה צריך להיות מדוד. בסופו של דבר אנחנו רוצים לייצר איזושהי אחדות של אותו מחנה, של כל המפלגות שנמצאות מימין לליכוד. אנחנו רואים אתמול בסקרים שהם מקבלים 5-6 מנדטים. אנחנו יודעים שבזמן הזה, כשהם הכריזו על הימין החדש בפעם הקודמת, סקר המנדטים צפה 12-14 מנדטים, אז אנחנו יודעים שאחרי שתייה רצינית של ביבי זה בסוף לא עובר את הרוב החסימה, אז אנחנו צריכים באמת, אתה יודע, לגלות אחריות פה, גם הם, ובצורה מדודה, ולהיכנס לתוך המסע ומתן הזה.
אז זהו, אז מה שאמרת עכשיו זה באמת אמירה של תחילת מסע ומתן, הנה, אל תתנפחו יותר מדי עם 6 מנדטים בסקרים, כי בסופו של דבר ישתו לכם את זה. איך בכל זאת?
בסופו של דבר אנחנו רואים שזה לא עמד במבחן התוצאה פעם קודמת, והם התחילו ממקום הרבה יותר גבוה. אי אפשר להגיע למסע ומתן עם תנאים מוקדמים, עם אולטימטומים, צריך להתכנס בתוך החדרי חדרים, וזה משהו שנעשה עד עכשיו, זה משהו שאנחנו מצפים שימשיך רחוק מעיני התקשורת, כדי לנסות באמת ולהביא את המקסימום שאפשר לאותו איחוד ימין שנמצא מימין לליכוד.
בכל זאת, אבל כל אחת מהמפלגות מדברת על הצורך בוויתורים אצל השני. מה לדעתך המפלגה שלך, או הייחוד כרגע בין שתי המפלגות, שאת חלק מהן, יכולה לוותר כדי להגיע לאיזה משהו שמתקרב לאיחוד גדול יותר?
בוא נשים את הדברים על השולחן. אחד, מדובר במפלגה, הימין החדש, שלא עברה את אחוז החסימה, שבאמת בפעם הקודמת, כל הרעיון להקים את הימין החדש, היה באמת לייצר גוש ימני גדול יותר, להגדיל את הגוש. ראינו שזה לא קרה, ובסוף התכנסות הייתה לאותה ציונות דתית. זה בסופו של דבר פגע בכוח של הציונות הדתית, ובכוח הפוליטי והאלקטורלי שלה. אכן, אני חושבת שמגיע להם ייצוג, אבל לא מגיע איזשהו פרס. והרשימה הזאת שאנחנו נתכנס אליה בסוף, צריכה לבטא באופן מובהק את המעמד הבכיר הנוכחי שיש לבית היהודי, בטח גם לאיחוד הלאומי, כרגע בתוך הכנסת עם 2 שרים ו6 חברי כנסת מכהנים. תראה, צריך לזכור שבסופו של דבר, הציונות הדתית יצחה ייצוג משמעותי. אני אומרת כמובן בדגש על ייצוג נשי ועל ייצוג חברתי שאנחנו משמיעים ומביאים את זה לידי ביטוי ברשימה הזאת, כדי לראות באמת איך בפרקטיקה, איך תראה מדינת ישראל יום שאחרי הבחירות. הציונות הדתית היא תנועה גדולה, תנועה שבאמת הובילה כל השנים, עם ייצוג פוליטי משמעותי. אני לא יודעת לאן יהיו פניהם של הילד ונפתלי יום אחרי, אבל בטח ובטח לתנועה הציונית הזאת אנחנו צריכים לדאוג לייצוג, ייצוג בכנסת של מפלגה, ולכן זה צריך להתכנס בתוך המסע ומתן באמת לייצוג הולם גם באותה רשימה. ולכן אני אומרת, אי אפשר לבוא באולטימטומים, אי אפשר לבוא בדרישות מוקדמות, צריך לשבת, צריך לדבר, צריך לראות איך אנחנו מנסים לכנס גם את עוצמה יהודית לתוך המקום הזה, ולהגיע למקסימום האפשרי.
עם עוצמה יהודית זה לא נראה כמו משהו שכל כך הרבה התבטויות לא נעימות, כל כך הרבה התנצחויות שהם מעבר לזה לא מוצא חן בעיניי, ממש, ממש ביטויים מאוד מאוד קשים הועברו בין שתי המפלגות. זה לא נראה כמו משהו שאי אפשר יהיה כבר לגשר עליו?
כאשר מתכנסים למסע ומתן, אז אין ספק שיש קשיים, ואין ספק שחיבורים, גם חיבורים טכניים, הם לא דבר קל, אבל אנחנו הוכחנו בפעם הקודמת, בעיקר עם עוצמה, שאנחנו יודעים לבצע אחדות, ואנחנו יכולים לעשות את זה. ואני מאמינה שבאמת בעוז וענווה, שכל אחד יצטרך לגלות פה, וטיפה לזוז ממקומו, כי לא כולם יכולים להיות בסוף מקום ראשון.
הם מרגישים אבל, הם מרגישים שהם מושפלו, שדחקו אותם, שהם לא נמצאים, לא מקבלים שום ייצוג היום, רק בגלל שזאת ממשלת מעבר, ואי אפשר לצאת, או כן אפשר לצאת, כל הסיפור הזה, הם מרגישים כל כך דחויים. אולי היה מקום...
זה עובדות מוגמרות, אם היה אפשר, היו נותנים להם, אם היה אפשר, היו זזים עבורם, אם היה אפשר, היו מיישמים את החוק הנורווגי. לצערנו, נקלענו למצב קשה, באמת, בעקבות אותו חוסר בגוש הימין. את הדבר הזה, את המשימה הזו, את המטרה הזו, אנחנו רוצים לפסור לקראת הבחירות הקרובות, לא לאבד את שמונת המנדטים, מעל 250 אלף קולות, שהלכו לנו לאיבוד בפעם הקודמת. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, לא שכנסת נוספת תתפזר, ובטח ובטח לא שלא תקום כאן איזושהי ממשלה שהיא ממשלת ימין. אלה המטרות שלנו, והמטרות כרגע עומדות לנגד העיניים של כולנו, ואנחנו צריכים לחתור לשם.
יש איזושהי תחושה בציונות הדתית ברחוב, ותגידי לי אם גם את מריחה את הדבר הזה, שהסיכוי שתקום ממשלת ימין, בעיקר כשכל כך ממדרים את ליברמן ודוחקים אותו אל השמאל ומגדירים אותו כלא שייך יותר למחנה הימין, ממשלת ימין כבר לא תקום. אם תקום ממשלת אחדות והבית היהודי או מפלגות הציונות הדתית תהיינה בתוך הממשלה הזאת, נגיד תודה, נוריד את הראש ונתקדם הלאה. את מזהה את התחושה הזאת?
אני מזהה שליברמן באמת לא ברור איפה הוא עומד. בסופו של דבר הוא יכל להכריע ויכל להתכנס לתוך ממשלת הימין הזאת ויכל להראות שהוא ימין אמיתי. כרגע בהחלט לא ברור לי מהי עמדתו של ליברמן ואיפה הוא מוצב על המפה הפוליטית. כשאנחנו לא מודעים לאיפה נמצאים, אני יודעת בסקרים עכשיו מנבים לו 7-9 מנדטים, זה מה שנמצא כרגע על השולחן, כשאנחנו לא יודעים לאן המנדטים האלה שייכים, אנחנו לא יכולים לקחת סיכון, אנחנו לא יכולים לסמוך על זה. הוא הוכיח שאי אפשר לסמוך עליו בסופו של דבר בהרכבת ממשלה. באמת, לכן, כרגע, יש לנו משימה מאוד גדולה על הכתפיים, לאחד את כל המקום הזה, את כל הגוש הזה, ולנסות לייצר משהו ימני אמיתי, שכן יוכל להחזיק וכן יוכל לבוא לידי ביטוי. זה לא משימה קלה, זה משימה גדולה, אבל אנחנו ערוכים לכך, וזו המטרה, ולכן אני אומרת שאנחנו נצטרך לבצע פה ייחודים, ואנחנו מעוניינים בזה. אבל זה מעבר למי עומד בראש, זה שאלת התיקים, זה שאלת המיקומים, הריצות ברשימות, כל הדברים האלה צריכים להתכנס בתוך מסע ומתן. ולזה אנחנו מחכים, ולזה אנחנו מבקשים שכולם יגיעו באמת בהרבה עוז וענווה.
איך אתם מתמודדים עם המפלגה החדשה, מפלגת נועם? המפלגה הזאת לא יכולה לקחת לכם קולות במידה ותלכו כקבוצה אחת, כמפלגה או כסיעה טכנית אחת. יכול להיות שאולי רק כדי למנוע את זה, אולי בכל זאת כדאי ללכת בשני ראשים?
הליכה בשני ראשים מסכנת את כל הגוש הזה. אתה יודע, איינשטיין כבר אמר שלעשות את אותו דבר שוב ושוב ולצפות לתוצאות שונות ואיזושהי אי שפיות. אנחנו לא רוצים להיות במקום הזה. כבר ראינו מה קרה כשהלכנו בשני ראשים נפרדים. אנחנו יודעים שתהיה שתייה גדולה מאוד של מנדט מצד הליכוד בסופו של דבר. יש כאן סיכון מאוד גדול כאשר הולכים בשני ראשים, שמישהו לא ייכנס או ששנינו לא ניכנס לתוך המקום הזה. זה סיכון שאנחנו לא יכולים לקחת אותו בעת הזאת. ומי שיקח את זה על עצמו, יפצל את המחנה, יצטרך לשאת באחריות הגדולה הזאת, של עוד פעם, של מה שאתה דיברת עליו, של ממשלת אחדות או אי הקמת ממשלת ימין. אנחנו לא רוצים להיות במקום הזה. בעניין נועם, אז קטונתי מכל החסדים, אי אפשר שכל בן אדם שיבחר לעצמו להקים מפלגה, ועדיין לא יוכיח את הכוח האלקטורלי שלה, אנחנו ניקח אותו כרגע בחשבון. כבודם במקומם מונח, זכותם, לא אגיד להם לא, חבל על הקולות האלה שילכו לפח, אנחנו בהחלט קוראים להם לבוא ולהתחבר לתוך מה שקיים אצלנו בבית היהודי, באיחוד הלאומי, שבהחלט לא רחוק מהאידיאולוגיה.
אתם נמצאים איתם בדיבור? מישהו מכם נמצא איתם בדיבור? או שאומרים, הם קטנים, הם אזוטרים?
לא שאני יודעת כרגע, לא שאני מכירה, יכול להיות, אבל לא משהו שאני מכירה שנמצא על השולחן.
חברת הכנסת עידית סילמן, הבית היהודי, תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
תודה רבה, יום טוב.
נבחרת עתודה של ישראל בכדורסל עושה היסטוריה, שומרת על תוארה כאלופת אירופה. אנחנו רוצים לדבר על ההישג וגם על הכישרונות המבטיחים לכאורה את עתיד הכדורסל בישראל. איתן נמצאת על קו הטלפון אגדת כדורסל ישראלי, מיקי ברקוביץ', שלום לך.
תודה רבה לתואר, שלום לך, שלום לך, ואנחנו פתחנו את היום בשמחה, עם לב רחב, ועם הרבה הרבה סיפוק על זה ש... נבחרת העתודה של ישראל בכדורסל זכתה באליפות אירופה פעם שנייה ברצף.
אז זהו, אחרי ההישג בפעם הקודמת, אתה הגדרת אותם כיחידת קומנדו. אז מה עם השנה?
היום היא יחידה מובחרת, קומנדו. יחידה מובחרת, באמת, לוחמים, כולם, באמת, דני וים, הם שחקנים, הם העוגנים של הנבחרת, זה נכון. שחקנים מצטיינים של הנבחרת שהרבה תלוי ביום ובכושר שנמצאים. אבל מעבר לזה, זה באמת, באמת חבורה מלוכדת, לוחמת, שהצגה אותנו בכבוד רב. שבוע ימים היה לנו כיף, וכאחד שהכדורסל קרוב לליבו, היה לי כיף כל יום לראות את המשחקים שלהם, את הקהל, איך הקהל, השחקן השישי בפקט הזה, מודד, לוחף, כל הכבוד, שפו, אני מצדיע לזה.
אז מדברים הרבה על הדבק והפרגון, וגם אתה מזכיר את זה, הדבק שבין השחקנים. במה זה קשור? זה האישיות שלהם, זה העבודה של המאמן? אולי פשוט הם צעירים, אז אין עדיין מרפקים, ויש תום כזה של נאורים. מה גורם לזה?
קודם כל, אלוהים נתן כישרון לכל אחד מכם. מהם. אחד פחות יותר, אחד יותר, אחד ככה, הכישרון. עכשיו, מה אני אומר גם לילדים שלי? מה עושים עם הכישרון הזה ולאיזה רמות ולאיזה הישגים מגיעים? הם, המאמנים, עשו עבודה מדהימה, ותלך וכל עוזריו. עבודה מדהימה, 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 לקדע אותם את ההליך של כמה שנים, פחות שנתיים, להכין אותם לאליפות הזאת שמתקיימת תל אביב. ואני חושב שהשילוב של ההכנה הפיזית, הפסיכולוגית, הכישרון של הילדים האלה, והמגרש הביתי, כל אלה ביחד התחברו לחבורה מלוכדת ברמת כדורסל מאוד גבוהה, מחויבת לדגל ולסמל ולמדינת ישראל. ואיך אמרתי באחד השידורים הבוקר, הם הפכו להיות השגרירים הכי טובים שלנו בתקופה הזו דרך הכדורסל. ואנחנו רק נהנים מזה מאוד מאוד, ומאחל שלהם עוד הרבה זכיות, כי ילדים ב-19-20, לוקחים את הזיכרונות האלה איתם.
וכשאתה משווה אותם מנבחרות עתודה קודמות, איפה אפשר למקם אותם? זה באמת איזה משהו פנומנלי שלא היה כאן?
אני איבדתי וראיתי את כל המשחקים. אני חושב שכל שחקן תמך בשחקן השני, ויש 40 דקות שאתה משחק, יש לפעמים עליות וירידות, ותמיד אחד התבלט ברגעים שלא היו נחושים כולם, ופתאום קלו שלשה בזמן הנכון, חטפו כדור בזמן הנכון, באו לידי ביטוי במה שהמאמן דרש אותם בלוחצת שלהם, מבחינה לוחצת לחטוף כדורים ולהעביר את הלחץ. אנחנו לא גבוהים, לצערנו הישראלים והיהודים לא כל כך גבוהים, אין לנו את ה-2.20 או את ה-2.10 האלה, אבל יש לנו את הנשמה ואת הלב.
אז יש לנו את הבדיה עם 2.04 שזה יפה, הוא ככה חצי יבוא.
הוא לא, הוא ישראלי עם היהודיה, אני חושב, לא, אם אני לא טועה, אני לא יודע...
כן, כן, לא, עם הישראלית, כן, עם הקיבוצניקית.
כן, אבל אני אומר שהוא ב-2-3, וזה היתרון שלו, משחק בחוץ, מוביל כדור. ואם הוא היה בארץ, והיו מתחבנים אותו, היו שמים אותו ישר בתור פיבוט, בתור שחקן פנים. ואם הוא משחק בחוץ, ביכולות שלו, בכישרון שלו, ראינו הרבה, 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 הרבה כישרון. ובזכות הדברים האלה, וגם ב... בחינוך שבו אביב גם היה שחקן כדורסל גדול, הרבה שנים בארץ. אז אני אומר, התלכיד הזה, בזכות המאמן וצוות המאמנים, הביא אותם לידי ביטוי כאשר, איך אומרים, שלב הסופי, הזכייה באליפות אירופה, עד גיל 20.
במבט מהצד נדמה היה שהיו כל מיני מהלכים, בין אבדיה למדר, שהיו הם איזה ניצוצות של מהלכי מיקי מוטי. גם אתה זיהית משהו כזה?
אני לא אוהב להשוות בין אנשים, אני אומר שוב, שני הילדים האלה מאוד מוכשרים, באמת מוכשרים. אהבתי את סגנון המשחק שלהם, וראיתי את השילוב ביניהם, והפרגון ביניהם, ואני אומר שוב, באמת של שני שחקנים מוכשרים, שאני מקווה מאוד, שאיגוד הכדורסל ידע לכוון את החבורה הזאת, לעוד שנים, לשנים הבאות, ושיקבלו הרבה דקות משחק כבר בעונה הקרובה, ושיתנו יתרון לכחול לבן, לבוא לידי ביטוי.
זה עניין של האיגוד או של הקבוצות?
זה הקבוצות, וגם איגוד הכדורסל צריך ללחוץ בנושא, כי נביאו הרבה כבוד גם איגוד הכדורסל למדינת ישראל. בקבוצות, אם הייתה בבעלותי קבוצת כדורסל בליגת העל, אני לוקח 3-4 שחקנים לקבוצה שלי מינימום, אם לא יותר.
אבל צריך להתמודד מול קבוצה עם זרים, ורוצים להשיג עוד נקודות, ולהגיע לאליפות בתוך הליגה. זה בעיה ככה להיות אידיאליסט?
אין לי בעיה גם להפסיד משחק 1 או 2 או 3, ולתת להם הרבה הרבה ביטחון בדקות משחק. כי אם אתה בונה קבוצה, השלט שלך הוא ישראלים, ואתה מביא גם 2 או 3 זרים, לא יותר, טובים מאוד, הם מחפים אחד על השני, ואני מאמין שבתהליך של עונה שלמה, אפשר להגיע לידי ביטוי, ואפילו להתמודד על אליפות, או גביע.
מקווה מאוד. מיקי ברקוביץ', תודה רבה לך על הדברים שיהיו בשורות טובות, עוד כאלה.
רק בשמחות ורק דברים טובים, ותודה רבה לכם.
כל טוב, שלום.
יום טוב.
עכשיו אנחנו חוזרים לפרשה שאנחנו מלווים אותה בשנים האחרונות ונמשכת כבר המון המון זמן, אבל הנה צעד נוסף בדרך לפיצויים של פלסטינים שעונו בידי מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית. בית המשפט המחוזי בירושלים פוסק שהרשות אחראית לחטיפתם, לכליאתם ועינוים של 8 משותפי פעולה עם ישראל. איתנו נמצא על קו הטלפון אחד מבאי כוחם, עורך הדין ברק קדם, משרד ארבוס קדם צור, שלום לך.
צהריים טובים.
אז בוא תסביר לנו, אתה יודע מה, לפני שתסביר לנו למה זה כל כך יגע ומתנהל צעד אחרי צעד, אחרי כל כך הרבה זמן, תן לנו ככה את תקציר הפרקים הקודמים.
בפרק הקודם שהיה בערך לפני 1.5 שנים, קבע בית המשפט המחוזי בירושלים שהרשות הפלסטינית חטפה, קלעה ואינתה עינויים קשים מאוד 52 פלסטינים שנחשדו על ידה בשיתוף פעולה עם ישראל. לפני שבוע קבע בית המשפט החלטה זהה לגבי 8 משתפי פעולה נוספים, שגם הם זכו להכרה של בית המשפט, ובית המשפט בעצם קובע שגם הם זכאים לפיצויים מעת הרשות הפלסטינית על העינויים הקשים שהם עוברים.
זאת אומרת, אנחנו מצטרפים לפסק שהיה לפני 1.5 שנים, אותו דבר קורה גם עכשיו. לפני שאנחנו מבשרים לשמונה החדשים, שהנה הם נכנסו לתוך הקטגוריה הזאת, ספר לנו מה עלה בגורלם של הקודמים.
אוקיי, לגבי ה-52 הקודמים, בית המשפט עשה כבר צעד נוסף, והוא קבע להם פיצויים בסך כ-14 מיליון שקלים על ימי כליאה שבהם הם היו בכלא. מדובר כאן רק על פיצויים על שלילת החירות. עדיין לא נפסקו פיצויים לגבי העינויים, עצם העינויים שהם עברו, הכאב והסבל שהם חוו, הנכויות שיש להם, הרכוש שנגנב מהם, לגבי כל זה ייפסקו פיצויים בהמשך, ואנחנו מעריכים שהם יעמדו על מאות מיליוני שקלים.
זאת אומרת, בינתיים אנחנו יודעים רק על עונש, על זה שהם לא יכלו, פיצוי על זה שהם לא יכלו להסתובב חופשי בעולם, עדיין לא על מה שנעשה להם בתקופה הזאת שהם לא היו חופשיים בעולם.
נכון, אומר בית המשפט, אני נותן להם רק על הימי קליעה בצורה הכי טהורה, על אובדן החופש. אומר בית המשפט בפירוש, כאילו הם היו בבית מלון. עצם העובדה שלא יכלו ללכת הביתה, על זה אני מפצה, ועל זה הוא פיצה אותם בכ-14 מיליון שקלים. נכון.
עכשיו לגבי הפסיקה הזאת, היא באה לאחר ערעור של הרשות הפלסטינית על עצם סמכותה של ישראל או של בית המשפט הישראלי לדון בכלל בעניין הזה. איך השופט דרורי לצורך העניין, איך השופט דרורי בעצם, יש כאן איזשהו, אפשר לומר איזושהי בעיה לוגית, כי בעצם השופט דרורי נמצא בבית משפט שעליו יש ערעור על סמכותו לדון וכולי. אז איך פותרים את הלופ הזה?
כן, תראה, היה כאן דבר מאוד מעניין, כי מה שקרה לאחר שהשופט דרורי פסק לגבי ה-52 איש את מה שהוא פסק, הם הגישו ערעור לבית המשפט העליון, בטענה שבית המשפט בישראל לא מוסמך בכלל לדון בדברים האלה, אבל אז הגיע עניין של השמונה הנוספים אל שולחנו של השופט דרורי, והשופט דרורי בעצם הייתה לו הזדמנות לענות לכל טענות הערעור שהם הגישו נגדו. והוא בעצם כותב שהם לא מבינים בכלל את מה שהוא כתב, הם לא מבינים את הסכמי אוסלו, מנתח שוב את הסכמי אוסלו ומוכיח שיש לישראל בהחלט סמכות לדון בעניין ביטחוני, יש לה סמכות בלעדית לדון בעניין ביטחוני ולעסוק בעניין ביטחוני, ופה זה עניין ביטחוני, פגיעה במשתפי פעולה זה עניין ביטחוני דהור, ולכן יש לישראל סמכות בלעדית גם לטפל בעניינים האלה וגם לשפוט את כל מי שפגע במשתפי פעולה.
זאת אומרת, הכל מסתמך על קודשי הקודשים, הסכמי אוסלו. זאת אומרת, על פי הניירות ההם, אנחנו פוסקים את הפסיקה של עכשיו.
נכון, תראה, על פי המשפט הבינלאומי, כאשר יש שטח שנכבש על ידי מדינה כלשהי, אז לכובש יש את האחריות המשפטית לגבי השטח הזה, את סמכות השיפוט וכל שאר הסמכויות. זה על פי המשפט הבינלאומי. מה קרה בהסכמי אוסלו? בהסכמי אוסלו באה ישראל ונתנה חלק מהסמכויות האלה לרשות הפלסטינית. למשל, היא קבעה שאם פלסטיני מסוים גונב רכב מפלסטיני אחר, אז מי שמוסמך לשפוט בזה, זה כמובן בית המשפט הפלסטיני ולא הישראלי. בעצם מה שקרה פה שהמפקד הצבאי מטעם ישראל, שהוא המוסמך על ידי המשפט הבינלאומי, הקנה את הסמכות שלו, האציל את הסמכות שלו, לגבי גניבת רכב וכאלה דברים, לרשות הפלסטינית עצמה.
ואיך זה הוגדר שזה רק בסכסוכים ברמה הזאת של גניבת רכב?
הוגדר שיש להם סמכות במשפט פלילי וסמכות במשפט אזרחי. סמכות במשפט פלילי, למשל, אם פלסטיני רוצח את החבר שלו, ובעניין אזרחי, ואם הוא גונב את החבר שלו או מזיק לרכוש שלו או משהו דומה. כל הדברים האלה, ישראל העבירה במסגרת הסכמי אוסלו אל הרשות, כמובן שהיא לא העבירה שום דבר שקשור לעניין ביטחוני, ולכן כמובן שאם הרשות הפלסטינית תופסת 60 פלסטינים בעוון שיתוף פעולה עם ישראל ומענה אותם ומעבירה אותם את כל מה שהעבירה אותם, אז מי שמוסמך לשפוט בזה זה כמובן בית המשפט בישראל. זה אבסורדי בכלל לחשוב שבית המשפט הפלסטיני הוא זה שישפוט את הרשות בתביעה של משת"פים כנגד הרשות.
אולי אומרים שבו בית משפט בינלאומי כלשהו. בית משפט לזכויות אדם כזה או אחר.
כן, אבל תראה, המשפט הבינלאומי מאוד ברור בנושא הזה. מאוד ברור בנושא הזה. הסמכות, הריבון בכל שטח זה הכובש. בסדר? זה לא רק בישראל, זה בכל מקום בעולם. הריבון בכל שטח זה הכובש. יש לו את כל הסמכויות, כולל סמכויות השפיטה. הסמכויות היחידות שישראל העבירה לרשות במסגרת הסכמי אוסלו, זה אלו שפרטתי, כל השאר נשאר בידי ישראל. אז היא הסמכות על פי המשפט הבינלאומי. אין שום צורך להעביר את זה לאיזה גוף בינלאומי. גם אין גוף כזה בינלאומי, אין דבר כזה מבחינה משפטית.
עכשיו הבנו לגבי סמכות השפיטה, הבנו את העניין. עכשיו לגבי התוצאה שאומר השופט דרורי, אכן גם אותם שמונה מצטרפים ל-52 שכבר היו קודם, אז לכאורה די פשוט עכשיו לקבוע מה יהיה גובה הפיצוי. כמעט מתמטיקה פשוטה, נכון?
נכון. לכאורה אתה צודק. אלא מה, שגם אנחנו וגם הרשות הפלסטינית יראו לגבי גובה הפיצוי, הם יראו לבית המשפט העליון וטענו שלא צריך לפצות בכלל עליהם הכליה, ואנחנו הרערנו וטענו שהסכום שהוא פסק נמוך מדי, שצריך לפסוק סכום גבוה יותר, אז כמובן...
זה לגבי 14 מיליון.
זה לגבי 14 מיליון, נכון, ולכן כאשר אנחנו נבוא ליישם את זה לגבי השמונה החדשים, אנחנו נטען שצריך פיצוי גבוה יותר, והם יטענו אחרת, ונראה מה יפסוק בית המשפט.
עכשיו, זאת אומרת, כרגע אנחנו נמצאים, רק שנבין, לגבי ה-52 הקודמים, אנחנו מחכים להכרעה באותם עירורים שאתם והרשות מגישים משני הצדדים. זאת אומרת, אין לנו כאן פסיקה שמתקרבת לכדי מימוש, אנחנו מחכים, וכרגע, ובעניין של השמונה, אנחנו מחכים שיקבע כמה יהיה גובה הפיצוי.
נכון, רק אני קצת אדייק יותר לגבי ה-52, לגבי ה-52 זה שני דברים. יש ערעור תלוי ועומד בבית המשפט העליון, שאמור להיות נידון בדצמבר, ובמקביל בית המשפט המחוזי ממשיך לדון בעניינם, כלומר לברר מה הנזקים הספציפיים שלהם. המשפט לא עומד כשמגישים ערעור, המשפט ממשיך להתנהל. מה הנזקים שלהם? בין היתר בית המשפט מינה מומחים אורתופדים ופסיכיאטרים שיבדיקו את כל 52 האנשים ויקבעו מה הנכויות של כל אחד מהם, כדי לפי זה לקבוע את גובה הפיצוי שמגיע לכל אחד מהם. שם אנחנו עומדים.
והדברים הללו עוד יכולים לקחת עוד כמה שנים קדימה.
אכן, נכון, אבל יש את הפיצויים הזמניים שמדי פעם מטפטפים.
איפה הם מגיעים?
וזה...
מי משלם את הפיצויים הזמניים האלה?
אוקיי, תראה, לגבי ה-14 מיליון שקלים שכבר נפסקו להם בגין קליעת שווא, כמובן שהרשות הפלסטינית לא הסכימה לשלם, הלכנו להוצאה לפועל, גם שם לא הסכימה לשלם, ואז אנחנו הגשנו בקשת עיכוב כנגד מדינת ישראל, שבה בעצם ביקשנו לחייב את המדינה לשלם מהכספים של הרשות שהיא מחזיקה בידה. ואכן לאחרונה, לפני כשבוע, ניתנה החלטה על ידי רשם ההוצאה לפועל, שמחייבת את מדינת ישראל להעביר לידינו כ-14 מיליון שקלים. מכספי הרשות כמובן.
אז הדברים האלה מתקדמים גם בפועל, אבל כל שאר הדברים יכולים עוד לקחת כמה שנים קדימה. זה המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע.
נכון, נכון, כי זה תביעת ענק שמכילה 60 איש, תביעת ענק גם מבחינת סדרי הגודל של הפיצוי.
גם מבחינת פסק הדין, זה פסק הדין, בפעמים קודמות שדיברנו, הסברת לנו שזה פסק הדין הארוך ביותר בתולדות המדינה.
נכון, זה פסק דין שמכיל 2,000 עמודים, ואני מדבר רק על פסק הדין של ה-52 איש, כי פסק הדין החדש מוסיף עוד כמה מאות עמודים. כן, על זה מדובר.
עורך הדין ברק קדם, תודה רבה לך על הדברים, נמשיך לעקוב. כל טוב, בשורות טובות.
תודה לך, שלום, שלום. שלום.
מה הופך סמל מסחרי של חברה לכזה שאסור להעתיק אותו? גם בשינויים כאלה ואחרים אנחנו רוצים להעלות את השאלה הזאת בעקבות החלטה של בית המשפט המחוזי בתל אביב לדחות ערעור של חברת נעלי ריצה והלבשה ברוקס נגד חברת ספידו. עוד מעט נשמע את הפרטים המלאים. איתם נמצא על קו הטלפון עורך הדין אריאל דובינסקי, שלום לך.
שלום, צהריים טובים.
לפני שנדבר רגע על כל הנושא הזה של מאבקי זכויות סביב סימני מסחר, בוא תסביר לנו מה קרה שם בין שתי החברות. בסך הכל מדובר בסרטוט של וי, למי שייך הוי, נכון?
כן, כן, זה בעצם סימני מסחר, וסימן מסחר זה בעצם יכול להיות או לוגו או טקסט. במקרה שלנו כאן זה לוגו. ולוגו זה משהו שהוא כן, זה לפעמים כמה קווים, לפעמים משהו מאוד מאוד מינורי ומאוד קו לפה וחץ לשם, ואנחנו מכירים את שלושת הפסים של אדידס וגם הסווש של נייק, ופה זה כן, זה קווים שהם נראים לעתים מינורים ולא משמעותיים, אבל לצרכן, הצרכן מזהה את זה מקילומטרים מה שנקרא. זה הערך המוסף של הלוגוים, שהצרכן מזהה את האיכות עם המותג עצמו.
אבל בדיון הזה לדוגמה יש לנו בעצם שני ויים, אחד כחול, אחד אדום, אחד קצת יותר מרוח, אחד קצת יותר מקובץ. איך קובעים מתי זה בתודעה של מי שמסתכל הוא רואה משהו אחר ומתי הוא עלול להתבלבל?
אז ככה, אחד הכלים המשמעותיים בתחום סימני מסחר זה סקר צרכנים. מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים קבוצה של נבדקים, מראים להם את הלוגו בלי השם עצמו, בלי להגיד לו במה מדובר, ואז אם הוא נותן את התשובה שבעצם הנכונה, אז אנחנו מזהים בעצם את או את הטעות, את המקור, בעצם הצרכן יודע לזהות את המותג עם השם של החברה שעובדת מאחוריה. זה הכלי הכי טוב בעצם במשפטים, בהליכים משפטיים, להראות שהמותג הזה, שנגיד המותג המתאה, או הדומה עד כדי הטעיה, באמת מתאה צרכנים, לחשוב שמדובר במותג השני.
והעובדה שבמקרה הספציפי הזה, אחד הוא כחול ואחד האדום, זה לא מספיק בולט לעין כדי שאנשים לא יתבלבלו?
אני חושב שכן, אני חושב שיש פה באמת גם שם של מותג, פה זה ברוקס, פה זה ספידו, אבל בוא, אתה יודע, השופט חשב אחרת, ו... לפעמים הצרכן לא זוכר את זה, לא, אנחנו אומרים, הוא לא מסתובב עם רשימת מקולת של הבדלים, הוא זוכר דברים כלליים, ההליך הרכישה נעשה בשבריר שנייה, מאית השנייה, הצרכן באמת מגיע לנקודת המחירה, זוכר איזה משהו כללי, ומושיט את היד ומכניס את המוצר לסל, ובמקרים מסוימים הוא לא זוכר באיזה צבע, הוא אומר אולי אם עכשיו עשו ליין בצבע חדש, ליין בצבע אחר, הוא לא ממש זוכר עם ספידו, אם תשאל עכשיו אדם ברחוב עם ספידו זה אדום או כחול, הוא לא יזכור. אז פה באמת חושבים שזה מספיק דומה. באופן אישי אני חושב שזה לא כל כך דומה, אני לא חושב שהצרכן פה יותר, ואני מניח שהתיק הזה יגיע לבית משפט העליון.
זאת אומרת, יהיה ערעור.
אני מעריך שיהיה ערעור, להערכתי כן.
עכשיו, בעצם בכל מדינה, כל מדינה כרוכה בבית המשפט שלה, אין איזה כמו בנושא של פטנטים, איזה מקום שבו הכל מרוכז, מנוכז, בודקים את זה שם וקובעים קביעה אחת לכל המדינות הסבירות?
לא, הרישום סימני מסחר זה עניין טריטוריאלי, זאת אומרת בכל מדינה יש את רשם סימני המסחר שלה וכל מקרה הוא לגופו. כמובן שבתיקים מקומיים אנחנו מציגים את התודעה מה שקורה בעולם, ובדרך כלל יש זהות בין ההחלטות, זאת אומרת ברוקס וספידו לא רק בישראל הם מתקוטטים, אלא ברחבי העולם, ובדרך כלל הפסיקות הן די דומות בכל העולם, אבל כל מדינה, כל ההחלטה היא לגופו של עניין באותה מדינה.
טוב, אז אנחנו נחכה לערעור, ובכלל לתחום המורכב והמעניין הזה, עורך הדין אריאל דוביצקי, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה, תודה רבה, יום טוב. שלום.
עד כאן יומן לפי שעה, נאמר תודה לאורחי היומן הזה, לשר זאב אלקין, לחברת הכנסת עידית סילמן, לעורך הדין ברק קדם, למיקי ברקוביץ', לעורך הדין אריאל דובינסקי. לכם על ההזנה, עשו בך לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע. We'll be right back.